לכולם. אנחנו בהמשך של השיעורים על התפילה. השבוע שעבר דיברנו על עניין התפילין, ראינו קצת ברב חרלאפ את הקשר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, שמת קצת קשר שונה מבין מה שאנחנו מכירים, אבל זה חידש לנו המון בכל נושא הזה של התפילין. ואנחנו רוצים היום, אני השתדלתי ככה לנסות לרכז מכמה וכמה מקומות קצת הבנה טיפה יותר פנימית על עניין התפילין, אבל בראש ובראשונה נתחיל קודם כל עם ההלכה. ואני חושב שההלכה היא מאוד 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 חשוב לראות איך הקפידו בהלכה על כל דבר. אם אתם זוכרים שדיברנו על תפילת 18, אז אמרנו שיש הקפדה מאוד 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 גדולה על אפילו על תנועת האיברים שלנו בתפילת 18. כן, מתי אתה מתכופף, מתי אתה לא מתכופף, מתי אתה מגביה את הקול, מתי אתה מנמיך את הקול, או בכלל בתפילה עצמה, מתי אתה שם יד ואומר שמע ישראל, מתי אתה עושה שלוש צעדים אחורה, קדימה, תעמוד, תישב. יש הקפדה מאוד גדולה, וכמו שמקפידים על משהו, זה אומר שיש פה עכשיו איזשהו דקדוק, שצריך לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש, כי אתה עכשיו קובע לבית ישראל, אתה עכשיו אוכל לארבע מצות, אתה חייב לאכול את זה בהסבה, ויש לך הקפדה של זמן, וכו' וכו', וכנראה גם לגבי הכוסות. שתי רביעית בבת אחת, אל תתבלבל בדבר הזה, אל תקל לי פה עכשיו הקלות, אתה עכשיו נוגע בשאלות היסוד של עם ישראל. ולכן יש דקדוקים. אז כל פעם שניתקל באיזשהו משהו מסוים, שיש בו המון 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 דקדוקים, הלכה למעשה, אז אנחנו נבין שיש כאן דבר גדול. וכך כותב הרמב״ם במשנה תורה, בהלכות תפילין ומזוזה. זו כותב כך, פרק ג' הלכה א', שמונה הלכות יש מעשה התפילין, כולן הלכה למשה מסיני. לא ניכנס כרגע על ההבדלים בין כל דבר, אלא רק כדי לקרוא ולהבין. הכל זה הלכה למשה מסיני. נפקא מינה, ולפיכך כולם מעקבות. ואם שינה באחת מהן פסל. ואלו הם, שיהיו מרובעות, תפילתן בריבוע, לחסונן בריבוע, שיהיה להם ארבע זוויות שוות, שיהיה באור של ראש צורת שין מימין ושמאל, שיקרוך הפרשיות במתנית, שיקרוך אותן בשיער מעל המתנית. אחר כך מכניסה מבטן, שהוא תופרין אותם בגידים. כל כך הרבה הלכות, אני לא נכנס פנימה, אבל רק באתי להראות, שנייה, הלכה למשה מסיני, עוד הלכה למשה מסיני, עוד הלכה בתפילין, יש פה איזשהו משהו שהוא אומר דרשני. השולחן ערוך, כשהוא מדבר על התפילין, אז בשונה מהרבה מאוד מצוות, שהשולחן ערוך נוקט את דעתו ההלכתית בהן, כמו כל האור החיים והחושן משפט והכל, השולחן ערוך פה קצת חורק במנהגו. יש מספר מצוות מצומצם, כמו בסוכה למשל, ועוד מצוות שהשולחן ערוך כותב גם מה צריך לכוון כשמבצעים את המצווה. ובתפילין השולחן ערוך כותב את העניין של הכוונה. השולחן ערוך פסק שמצוות צריכות כוונה, כך לפי הפשט. זה מחלוקת, אבל הפשט משמע שהשולחן ערוך כן פסק שמצוות צריכות כוונה. ובכל זאת לא כתב את כל הכוונה של כל המצוות כולן, אלא את הכוונה הפשוטה של לצאת ידי חובת המצווה. גם את זה, הוא פשוט כתב את זה ככה, הוא כתב את ההלכה, ואתה צריך כנראה להבין לבד, שאם מצוות צריכות כוונה, אתה צריך לכוון לצאת ידי חובת המצווה. כן? זה בהערת סוגריים גדולה, ביחס למצוות שאנחנו בעצם עושים. וכתב השולחן ערוך, באור החיים, סימן קפה, סעיפי כך, יכוון בהנחתם, אנחנו קוראים את זה בלשם ייחוד, בסדר? בשביל זה בעצם תיקן את זה הבן איש חי. יכוון בהנחתם שציוונו הקדוש ברוך הוא להניח ארבע פרשיות אלו, שיש בהם ייחוד שמו ויציאת מצרים. ייחוד השם ויציאת מצרים. איפה יש ייחוד השם ויציאת מצרים בפרשיות? בזה נדבר אולי לקראת סוף השיעור, כשנגיע להבחנה בין הפרשיות השונות. בסדר? על הזרוע, זה נושא הרב קוק. בסדר? עבודת קודש, ממש. על הזרוע כנגד הלב, על הראש כנגד המוח. למה? כדי שנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו, שהם מורים על ייחודו, ואשר לוקח בממשלה, בעליונים ובתחתונים, לעשות בהם כרצונו, וישעבד לקדוש ברוך הוא הנשמה שהיא במוח וגם הלב, שהם עיקר התאוות והמחשבות, ובזה יזכור הבורא והמית הנאותיו. זאת אומרת, אתה חוקק את התפילין על המוח, אתה שם את התפילין כנגד הלב, אז אתה בעצם מעיד, אני רוצה לזכור רק אותך ריבונו של עולם. אז אני בעצם מועך, דוחק את כל התאוות, לא רוצה אותם יותר. התפילין הם כלי עזר אדיר בתחילת היום. שים אותם בתחילת היום, זה יחזיק לך לכל היום. אם אתה באמת מכוון בהם נכון, של לדכא את התאוות. על הזרוע כנגד הלב, על הראש כנגד המוח. זו המטרה. זאת אומרת, מעכשיו, כשאנחנו באים להניח את התפילין, אנחנו לא רק ממלמלים את הלשון של על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח בלשון ייחוד, או חושבים על זה אפילו, חושבים על זה בלשם ייחוד, על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח, אנחנו באמת טיפה יותר, טיפה, עוד 10 שניות, אולי אפילו מאית השנייה, אבל משהו קטן של איזושהי מחשבה קטנה, שרק באה לומר, אני מבין שבתפילין יש כוח לעזור לי להתגבר על התאוות. עכשיו, מסתברא שבן ישיבה, ודאי בשנים הראשונות שלו לפני החתונה, זה מה שהוא מבקש. להתגבר על זה. להתגבר על תאוות הלב, להתגבר על התאוות במחשבה. אז אומרים לך, תשמע, לא בכל דבר גילינו לך את המהות של המצווה ואיך היא משפיעה וכו'. פה יש לך סוד גדול מריבונו של עולם. זה משפיע על עניין התאוות. אתה רק צריך מה? אתה צריך קצת יותר לכוון. זה לא כוונה של מקובל. זו כוונה פשוטה. שבעזרת השם נצליח להתגבר על התאוות והמחשבות שבמוח, שבלב, על ידי הנחת התפילין. מעבר לזה כמובן את ארבעת הפרשיות, צריך לזכור את יציאת מצרים, וייחוד שמו יתברך. ובזה יזכור הבורא באמת הנאותה והניח של יד תחילה וברך להניח תפילין ואחר כך יניח של ראש ולא יברך כי עם ברכה אחת ושתיהם. זו שיטת הספרדים, כמו שאנחנו מכירים, ספרדים מברכים ברכה אחת להניח תפילין ופותרים בזה גם תפילה של ראש. כן,
למה האור של התפילין לא נמשך לידיים? אני לא כל כך מכוון.
לא אמרתי שלא, הוא נמשך, פשוט אנחנו רוצים את זה יותר, בגלל שזה הרבה פעמים משהו שמעסיק את האדם, המחשבות, בסדר? המחשבות, חטאי העבר, דברים כאלה. ביום ראשון, בעזרת השם, הקרוב, ביום ראשון הקרוב, אמרתי לשיעור ב' וג', אני אומר גם לכם, וגם לשיעור א', יש שיעור חשוב מאוד 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 לשמירת העיניים ושמירת נגיעה. בסדר? בהקשרים של השובבים, התקופה הזאת היא מאוד 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 חשובה, אני מאוד ממליץ להיכנס. אני באמת קטונתי, אני עושה עתק הדבק ומעביר מרבנים, זה לא שלי, אבל מאוד 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 חשוב לי שתלמידים ישמעו את השיעור הזה. זה יכול מאוד 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 לעזור. זה עזר בהרבה אולפנות. הרבה אולפנות כבר. זה צעירות מכן. י' א', י' ב', זה מאוד חשוב. אני לא יודע אם מספיק את הכל בשיעור אחד, אני צריך לעשות שם 2 שיעורים, אבל חשוב ביום ראשון בשעה 6 להיות. בכל מקרה. אז לפי שיטת השולחן ערוך אנחנו מכירים ברכה אחת שבעצם פותרת גם את של ראש. ואם אדם דיבר בין לבין, אז הוא צריך לברך מחדש, כי בעצם הוא יצר הפסק, אלא אם כן הוא דיבר בהקשרי הברכה. בסדר? או בהקשרים של התפילין. ויש אומרים לברך על של ראש, על מצוות תפילין, כך כותב הרמ"א בהגה. אפילו אם לא הפסיק בינתיים, גם אם לא היה הפסק, הוא מביא את זה בשם הראש, וכך הרמ"א וכך האשכנזים בעצם סוברים להלכה. מוסיף הרמ"א, בגלל שיש לזה מחלוקת מאוד גדולה, וכן פשט המנהג בבני אשכנז מברכים בית ברכות, וטוב לומר תמיד אחר הברכה השנייה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כך פוסק הרמ"א. בסדר? יש פה חשש גדול לברכה לבטלה. מצד שני, הראש הוא הפוסק שלנו. הראש פוסק, אז אנחנו הולכים לפיו. אני לא יכול לחלוק עליו, אומר הרמ"א. מצד שני, תראה, יש לך פה הרבה 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 ראשונים שחולקים על הראש. תגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בסוף. אם הברכה הייתה, אנחנו לא מכירים את זה, נכון? בדרך כלל אנחנו אומרים סבל, סבל, סבל. פה הרמ"א אומר, עזוב, זה תפילין, אם אתה צריך לברך, זה תפילין. זה מה שאני בעצם רוצה להוציא מכאן. זה תפילין, אני לא יכול להצטרך לברך על זה. בכל זאת תגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בסוף. ועוד נקודה חשובה, דיברנו על זה גם קצת שבוע שעבר, שהקדוש ברוך הוא בעצם מניח תפילין, נכון? בואו רק נביא את המקור. אמר רבי אבין בר אבדה, אמר רבי יצחק, מניח שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר נשבע שם במינו וזרוע זו, במינו זו תורה, שנאמר במינו יש דת למו, וזרוע זו לתפילין, זה ברכות בדף ו', שנאמר השם עוז למו ייתן, מניח של תפילין מעוז לישראל, דכתיב, ברוך הוא אמר, תקשיב השם נקרא עליך וירום מכה, ותנא רבי אליעזר הגדול אומר, ולתפילין שבראש. בסדר? אז ראינו את הדברים, רציתי רק להביא קודם כל גם את העניין של המקורות וגם קצת את ההיבט ההלכתי. אני רוצה להמשיך אתכם לעוד סוגיה הלכתית בעקבות הדבר הזה, ותבינו כמה היא סוגיה מאוד עדינה. השולחן ערוך בסימן למדלד, שולחן ערוך, כמה פה מניחים גם רבנו תם?
ככה תונה
אתם אחרי החתונה. טוב, בוא נראה. בוא נראה. אני אגיד לכם את ההלכה, אתם תחליטו מה שאתם רוצים. בסדר? סעיף א', שולחן ערוך סימן למד א', סעיף א'. סדר הנחתן בבתים. לרשי והרמב״ם, אז קדש נמצא מצד שמאל המניח, ואת החיצון, ואחריו כי הביאך, כן, אני אקרא לכם כבר את כל הסדר. לפי שיטת רשי, אז זה הולך ככה, קדש והיה כביאך שמע והם שמוע. לפי שיטת רבנו תם, זה קדש והיה כביאך והם שמוע ואז שמע. כלומר, שני הבעיה הן סמוכות אחת לשנייה. צריך לדעת שיש המון דעות. בסדר? הדעות המקובלות ויותר מוכרות זה ארבע דעות. רשי, רבנו תם, רעבד ושימוש הרבה. בסדר? שימוש הרבה זה אחת הדעות של אחד מגדולי הגאונים, שהרבה פעמים מקובלים מניחים שימוש הרבה, כמדומני בתפילת מנחה. אני חושב, אני לא בטוח, אני לא מבין בזה. בכל מקרה, זה ארבעת הדעות המרכזיות, אבל צריך לדעת שיש המון, המון, המון. המון דעות. בסדר? המון דעות באיך אני אכתפילין, עוד מעט נבין למה אמרתי את הדבר הזה. בכל מקרה. אז השולחן ערוך כותב את סדר הנחתן בסעיף א', אחר כך הוא מביא גם את רשי וגם את רבנו תם בסעיף א', בסעיף ב', השולחן ערוך כותב כך. ירא שמיים יצא ידי שניהם. ויעשה שתי זוגות תפילין. עכשיו תגידו, איך אתם מבינים לשון השולחן ערוך? האם צריך להניח אותם ביחד או אחד אחרי השני? תשמעו את המילים. ירא שמיים יצא ידי שניהם ויעשה שתי זוגות תפילין ויניח שניהם ויכוון בהנחתן באותם שהם עלי בדי הלכת אני יצא ידי חובתי והשאר הם כרצועות בעלמה. שמתם לב?
שניהם ביחד.
אז קודם כל, מה אתם מבינים? האם שניהם ביחד או לבד? שניהם ביחד. עכשיו שימו לב, מה אומר פה השולחן ערוך? אותם שהם, אני בדי הלכת, אני יוצא ידי חובתי, והשאר הם רצועות בעלמה. כלומר, זה לא מחלוקת רגילה לפי פשט שולחן ערוך. זה לא מחלוקת רש"י, רבנו תם, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. בסדר? זה לא בית שמאי, בית הלל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והלכה כבית הלל, והמחמיר יעשה כ... ככה משמע. ככה משמע משום שולחן ערוך. השאר הם רצועות בעלמה. משהו אני יוצא בו ידי חובה, באחד אני יוצא בו חובה. משהו אני יוצא בו ידי חובה, זה מעולה. מה שלא, רצועות בעלמה. מעניין. ממשיך השולחן ערוך. אז מה הבנתם? שניהם או אחד אחרי השני? שניהם. אומר השולחן ערוך.
כשאני עושה משהו ביחד, אני לא יכול להגיד אלו ואלו אלו 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 אלו. אז כשאני עושה משהו ביחד, אז ברור שאני אגיד, תכוון שהשני הוא בטל לגמרי. כשאני אומר, עושה שתי דברים בנפרד, אז תכוון.
אבל אם השני הוא בטל לגמרי, זה אומר שלא יצאת בו ידי חובה בכלל. זאת אומרת, יצאת רק ידי חובת. או רשי, או הרבנו, תמה שנפסק להלכה.
תפילה, שאתה לא בטוח אם אתה יכול להגיד את השלמות, אתה אומר שזה...
אין בעיה, אבל עשית את שניהם. עשית את שתי התפילות. פה אתה עושה את שניהם ביחד, ואתה אומר אחד, לא.
אבו מברך על כל אחד ואחד?
לא, לא מברכים על רבנו תם בכלל. מכוון עליו. לא, אתה מכוון בברכה הראשונה גם על רבנו תם. זה נהיה אחר כך. אז הוא ממשיך השולחן ערוך, צדקתם, כי מקום יש בראש להניח שני תפילין. זה פשט גמרא. ככה כותבת הגמרא, היא דנה בסוגיה הזאת, והיא מדברת ככה בדבר הזה שיש מקום בראש להניח שני תפילין. וכן בזרוע. יש גם מקום בזרוע. עכשיו אומר השולחן ערוך, רגע. אם אתה לא יודע לכוון את המקום ולהניח את שניהם ביחד, יש לך תפילין גדולות, לא מספיק למדת, לא יודע בדיוק מה, אז תניח כדברי מי שאומר אחד, תניח בהתחלה של יד ושל ראש כדברי האחד, ואחר כך דברי השני. כן, כמו שכתוב לא יכול להניח בבת אחת, יניח של רש"י יברך עליהם, יקרא היו עליו בשעת קריאת שמע ותפילה, ואחר התפילה יניח של רבנו תם בלא ברכה, ויקרא בהם קריאת שמע והם שמע. מה זה ואחר התפילה? קריאת 18, עלינו שבח, ובא לציון, אחרי העמידה. טוב, ראיתי כמה וכמה דעות בדבר הזה, שאומרו שדווקא יישאר עם רש"י בקדושה לפחות של ובא לציון, כדי שירוויח שבע קדושות ביחד, וכן זו הדרך, כן? אני לא יודע, יכול להיות שכל אחד זה כמנהגו, ראיתי תשובה, חיפשתי קצת היום, ראיתי תשובה שדווקא אומרת שיקרא, ישים דל נחי עלינו שבח, וזה הפשט. טוב. עכשיו, טוב, כל זה אז בעצם היה אצלנו בינתיים, שצריך להניח גם רש"י וגם רבנו תם לפי פשט שולחן ערוך, בסדר? וצריך להניח את שניהם יחד, זה פשט שולחן ערוך, ורק אם אתה לא יודע וכולי, אז אתה עושה אותם אחד אחרי השני. ואז שולחן ערוך בסעיף ג' כותב כך. לא יעשה כן, אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות. מי שמוחזק ומפורסם בחסידות יעשה ככה, ומי שלא, לא יעשה ככה. אז לפי הפשט של השולחן אור בסעיף ג', אז אנחנו, אני לא צריך להכניח שני זוגות תפילין, לא אחד אחרי השני, וגם לא, וודאי לא ביחד. נכון? לא מוחזק בחסידות. אנחנו חברים, אז אנחנו כולם ביחד, לא מוחזקים בחסידות, ואף אחד לא צריך לעשות. אז עכשיו בוא נסרגע להבין. כשאנחנו הולכים לבתי הכנסת, אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים שמניחים תפילין של רבנו תם. בסדר? יש כאלה שאפילו עושים את זה ביחד. נכון? מעטים יותר. רובם, מי שמניח, אז הוא מניח אחד אחרי השני. נכון?
גם זה מיעוט
אה?
גם זה מיעוט. בצפת אולי.
תבוא למגן אברהם בבוקר, אני אומר לך, כל אחד מגיע שם עם הנפטיף שלו, עם שבע סוגי תפילין.
אני לא חושב שיש בית כנסת שלא מניחים בו מישהו אחד, שניים לפחות גם רבנו תם. עכשיו, אתה לא יודע איפה אתה הולך באמת. תלך לירושלים, אתה תראה שיש מלא 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 עם שני תפילין. רש"י ורבנו תם ביחד.
פשוט.
אומר, אז הרב עובדיה. בואו נעשה קצת כבר יותר... לפי דעת הרב עובדיה באותו יום אומר. מצווה לכל אדם להניח גם תפילין של רבנו תם. ובכדי שלא יעבור על איסור בל תוסיף, זה מה שהביא השולחן ערוך קודם, נכון? עם הכוונה. יכוון בהנחתם שבאותן שאין כהלכה הוא יוצא ידי חובת מצוות תפילין, והשאר הם כרצועות באלמה. בסדר, זה היה הסבר של השולחן ערוך. אבל הוא מביא את השולחן ערוך, מצווה. ואין מברכים על הנחת תפילין של רבנו תם. בסדר, גם ידוע. ומכל מקום, מוסיף הרב עובדיה, המנהג הוא שבחורים רווקים אינם מניחים תפילין של רבנו תם עד אחרי החתונה. אז קודם כל, זה לא כתוב בשולחן ערוך. זה לא כתוב. או שאתם אומרים, זה כן כתוב. איפה זה יהיה כתוב לפי שיטת הרב עובדיה? בחסידות. יפה. אז הרב עובדיה זצ"ל בא ואמר, זה ממש של הרב עובדיה, שמה, בחורים רווקים, אם השולחן ערוך כתב לא יעשה כן על מי שמוחזק ומפורסם בחסידות, אז לכאורה אני שואל הקטן, אני לא מצליח להבין. אם זה מי שמוחזק ומפורסם בחסידות, אז למה אחרי החתונה? כן.
כי הוא יותר שמור.
אבל זה לא קשור למוחזק ומפורסם בחסידות.
הוא
מבטל את התאוות. אה? זה עדיף לפני החתונה אם זה מבטל את התאוות. בן נוער זה יותר אין.
לא, לא שולל בו תאוות אחרי. שולל בו תאוות פחות אחרי החתונה.
אז הוא יותר מוחזק.
לא מוחזק.
נכון? למה? צריך להכניס פה עוד משהו קטן. שפעם באמת, זה היה באמת למי שמוחזק מפורסם בחסידות. אבל השולחן ערוך בסעיף ב' אמר שיראה שמה מצא ידי שניהם. ואם זה נעשה נפוץ, כשאתה הולך היום ואתה רואה, הרי מה הסיבה של המוחזק מפורסם בחסידות? שלא ייראה כגאווה, יוהרה. אז אם עכשיו אתה הולך לבית כנסת ואתה רואה מישהו מניח תפילין של רבנו תם אחרי תפילין של רש"י, אתה רואה את זה כיוהרה? אתה רואה את זה גם כיוהרה? מי ששם תפילין של...
מוזר זה לא יוהרה.
לא, אני לא מדבר רגע על בן אדם בן 18, אני מדבר על בן אדם סתם, שאתה בא, אתה רואה מישהו שבא ומניח רבנו תם אחרי רש"י. זה נשמע לך מוזר? נראה לך מוזר? כן, מה אתם חושבים? טוב, אני אגיד לכם מה, אני חושב היום שזה מאוד 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 נפוץ. מאוד נפוץ. ולכן אומר הרב עובדיה, תשמע, אם אתה מניח את זה אחרי החתונה, זה לא יוהרה. כי זה נפוץ גם. אבל מה אנחנו מבינים כאן? שלפי שיטת הרב עובדיה, צריך לשים אחרי החתונה. בסדר? מזל טוב. זה עוד הוצאה. זו הוצאה חשובה. זה הפשט ברב עובדיה, זה הפשט בלקות יוסף. זה הפשט שצריך להניח אחרי החתונה.
אחד אחרי השני.
אחד אחרי השני. עכשיו למה אחד אחרי השני? בשולחן אורך כתוב שיעשה ויניח ביחד, נכון? אז מי אמר את האחד אחרי השני? אז אולי עוד לפני כן, בוא רק נראה את הזה, את ארוך השולחן. ארוך השולחן כותב, גם זה שכתב הבית יוסף דהן לעשות כן, אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות, העידנה בזמן הזה עוד של ארוך השולחן, נתפשטה בכמה מדינות שמניחים תפילין דרבנו תם, ואין בזה יוהרה, ויכול כל אחד לעשות כן ותבוא עליו ברכה. ברור שבתקופה שלנו זה משמע שזה לא יוהרה, ומי שיחלוץ ויניח תפילין זה פשוט.
הרב, מי כאילו כולם סוברים שהטעם של מה שהשולחן ערוך אמר שבחסידות זה משום יוהרה? כאילו כולם מבינים ש...
כן. עכשיו תראו.
אה, גם דיבה
שאנשים ששמים
שניים
פעמים
קטנות שמים כיפה מעל כזה?
כן, נכון. שמי ששם שניים קטנות, הוא שם כיפה גדולה כזאת ומסתיר אחת. כי היום כאילו אפשר לומר שהסוג הזה אולי יש לה מפורסם בחסידות, והיוהרה שבאה בעקבות הדבר הזה, היא כבר לא הפכה למי ששם רבנו תם אחרי רש"י, אלא מי ששם את שניהם ביחד. אבל גם פה, גם פה, אם תלכו לירושלים, נפוץ מאוד. בהמון בתי כנסת. אצל עמך בית ישראל, לא עכשיו דווקא הרבנים הגדולים. לא, זה מאוד מאוד נפוץ. מי ירושלמי פה? אתה רואה את זה? בטח. עכשיו, אתה אומר על הרב מרדכי, הרב מרדכי אליהו, בואו תראו מה אומר הבן ישחי. הבן ישחי כותב כך, בהלכות שנה א' של ויירה, פרשת ויירה, ארבע פרשיות יש בתפילין, קדש ויקב ויחש מאה בהם שמוע, זה סדרן, החתן לסברת רש"י ז"ל, אך לסברת רבנו תם ז"ל סדרן, קדש ויקב ויחש מאה בהם שמוע ושמע, ואמינה כסברת רש"י ז"ל, וכתב הלבוש ז"ל, פעם אחת נפלה בימה, שעל קבר יחזקאל הנביא עליו השלום, ומצאו שם תפילין ישנים מאוד, והיו כסדר רש"י. אז ראיה, ראיה גדולה. והנה בתחילה היו חושבים מחלוקת זו, כי שם מחלוקת, שסברה אחת בטלה. ככה ממש מקצת מלשון השולחן ערוך, נכון? סברה אחת בטלה. אך בא רבנו הארי ז"ל, והגיד בקבלה מפי אליהו זכור לטוב. זה לא סברה של הארי ז"ל. אומר הבן ישחי, הארי ז"ל קיבל את זה מפי אליהו זכור לטוב. ששני הסברות אמת, וצריך לעמי עבד תרוויו. וממות משה רבנו עליו השלום ועד הגאונים היו מניחים שני זוגות יחד, כן?
אבל עצו לא מזמן במערות קומריון גם זה וגם...
נכון, אז יש את זה גם באמת, נכון, ראיתי פרסום על זה. וכן איתה בגמרה, מקום יש בראש להניח בו שני זוגות, למה כתוב בגמרה? אומר הבן ישחי,
משה רבנו עשה, משה רבנו לא
הניח שתיים. אומר לך הרי הקדוש, משה רבנו הניח שתיים.
למה זה לא כתוב בגמרא או
משנה? מה? כתוב בגמרא, מקום יש בראש להניח שתי זוגות. כתוב בארי הקדוש, משה רבנו, מתקופת משה רבנו ועד הגאונים, הניחו שתי זוגות. כתוב בשולחן ערוך, צריך להניח שתי זוגות.
אז כביכול
יוצא שההלכה למשה מסיני
שתי זוגות. זה מה
שיוצא... לא. לא. איפה זה כתוב הלכה למשה מסיני? הלכה למשה מסיני זה מה שכתוב לך. הלכה למשה מסיני כך וכך וכך. רמב"ם מנה מה הלכה למשה מסיני. כתוב שצריך להניח גם רש"י גם רבנו תם. זה אומר הרי קדוש, קיבלתי מאליהו הנביא שאמר מה היה ממשה רבנו ועד הגאונים, גם רש"י וגם רבנו תם. לא כתוב שזה לפני החתונה או אחרי החתונה, בסדר? כתוב שזאת ההלכה, שככה צריך לעשות. ובאמת הבן איש חי פוסק ככה, ובאמת הרב אליהו פוסק ככה, הרב מרדכי אליהו, בסדר, נכון? בית כנסת שלו ככה כולם שמים שני תפילין, שניים ביחד. הולכים לסופר סתם, בקש תפילין קטנות של רש"י, קטנות של רבנו תם. לא כולם צריכים לעשות את זה, בכתב קטן, בצורה קטנה, להשחיל את זה שם וזה. בסדר, צריך גם האדם יראה שמיים מאוד בדבר הזה. בסוף אתה משלם לו על שני תפילין. בסדר? כן, קטנות יותר וכו'. בקיצור, אבל צריך באמת יראת שמיים, רובם ככולם זה יראה שמיים, ברוך השם, סופרים סתם אנשים יראה שמיים גדולים מאוד.
אבל אחד הכוונה בברכה, מה
אריה אומר? כאילו... לא, דבר אחד על רש"י, אתה מכוון לשניהם, כי אתה מניח את שניהם, איך אתה מניח את שניהם? אתה מניח את שניהם יחד. אתה לוקח את רש"י ורבנו תם, מכניס אותם, מושך את שני החוטים, ואז אתה מהדק אותם ביחד. ממש ביחד, גם את הראש, אתה מניח ממש יחד, הכל ביחד. לכן אתה גם, כשאתה מלפף, אז אתה לא תראה את זה. אם אדם הוא ממש, זה, הוא שם לב, הוא שם אחד על השני, בליפוף, אתה שם... רש"י הוא יותר רחב. רש"י יותר רחב. אתה שם אותו ממש אחד מעל רבנו תם, ואז אתה לא רואה שיש לך פה שניים. כי זה הכל מוסתר. בסדר? ביד, רש"י קודם, ואז רבנו תם. בראש זה הפוך. בסדר? רבנו תם יותר קרוב כאילו למרכז הראש, ורשי יותר קרוב למצח. אז בשניהם רשי מכסה על רבנו תם. כן? זה הרוע...
זה בגלל שזה מין שבימינו.
אה?
זה לא חוצה בגלל מין ש...
כן, לא יודע, מינו זה לא חוצה, זה לא בעיה. בסדר? ואז מניחים אותם ביחד, מכסים פה כאילו, שמים את הרצועה, ואתה בטוח שיש לך פה 7-8, לא משנה, כלפי המנהגים, זה משנה, כן, זה תלוי מאוד מה זה, אבל בגדול, אתה מכסם את זה אחד על השני, מכסה, הכל בסדר, לא רואים, גם בראש אתה שם פה, אתה שם את הרצועה אחת ככה על השנייה, ואתה מכניס את זה לחגורה, לכן צריך מי שמניח את התפילין של רשי ורבנותם, שיהיה לו גם חגורה.
לא, אבל אתם גם בלי קשר
להפיס. לא, לא, נכון, בלי קשר, אתה צריך לעשות את זה. אבל זה יותר קל, כשיש לך חגורה, זה יותר נוח לעשות את זה, אה? מה? איזה בתוך המכנס או משהו כזה שיתפס טיפה, שלא יראו, כן, זה כבוד, כתוב, אסתר, איך זה כתוב? צריך להסתיר את רבנו תם ונתנו לזה סימוך, איזה פסוק שמסביר את זה ושכחתי.
לא דווקא, בכללי, לא רבנו תם, עכשיו, צריך לשים את 70 זה?
מה?
בחגורה, בכללי. ראיתי ברב אליהו רבן ישחי שקן.
כן, כן, כן. כן, כן, כן. זה לא לכולם יש את השחור בשני הצדדים. זה קשור, זה גם שאתה שם בחגורה יש איזה הסבר, לא ניכנס לזה כרגע, אבל גם שאתה שם בחגורה, מצד שמאל אתה שם בצד אחד, ומצד ימין אתה שם בצד אחרת, עם החגורה. מצד ימין אתה מלפף, מכניס ומלפף, ומצד שמאל אתה רק מכניס לחגורה. טוב, זה לא השיעור. בקיצור. בקיצור, אנחנו קצת מבררים טיפה יותר, רבן ישחי ככה כתב, אלקוט יוסף כותב, עד כאן הפן ההלכתי, לכתחילה מן הראוי להניח בית זוגות התפילין יחד, כדי שהברכה תחול על שתיהן ביחד, וכדי שיקרא איתן קריאת שמע ויתפלל. אולם, כל זה כאשר התפילין קטנים מאוד, כי אם יהיה אפילו חלק קטן מאוד מהתפילין מונח בחצי החלק העליון ונוטה לכתף, הרי ברכתו לבטלה. זה מסוכן.
בגלל זה נראה לי גם רשי כאן, ורבנו אותם כאן. כדי שאם מכירים כזה לפה, זה...
יכול להיות, אבל הוא לא יודע אם פוסקים ככה. הוא כותב פה ממש ברכה לבטלה. וגם לא יצא ידי חובת תפילין של רשי. זה ברדק.
אני זוכר מהעובדה שבדיעבד כנס, בגלל שהשתקחה, מה
כן? ולכן הוא פוסק ככה. ולכן יש להניחן בזה אחר זה. דהיינו שהניח תפילין של רשי ויברך עלינו עובר לעשייתן, ואחר תפילה הניח תפילין של רבנו תם בלא ברכה ויקרא בהן קריאת שמע. פה הוא כותב ואחר התפילה. אני חושב שהוא מתכוון לתפילה, סוף התפילה. לא תפילת 18. סוף התפילה. ככה משמע, אני אומר לכם, ראיתי ככה משמע, יותר נכון להניח אחרי התפילה, אבל זה שווה בדיקה יותר גדולה. אז מה בעצם יש לנו כאן? יש לנו פה קודם כל צורך להבין מה קורה היום בהרבה בתי כנסת? אנשים בבתי כנסת ספרדיים, בסדר? אנשים, עמך בית ישראל מתוקים מדבש, יש רבנים גדולים ויש עמך בית ישראל מתוקים מדבש, וכולם כאחד, אם אני מסתכל על המכלול, רובם לא מניחים גם רבנו תם. נכון? כמו שאתה אמרת, שאתה לא רואה את זה הרבה. אנחנו רואים את זה, אבל זה המיעוט. זה חמישה שמניחים מאחור כזה רבנו תם. לפי פשט ברב עובדיה, צריך להניח גם רבנו תם. רק פשוט לא ביחד, אלא אחד אחרי השני. בחורים לא צריכים. זה אולי נכנס להם בהקשר של יוהרה, אבל אחרי החתונה. כך צריך להניח. אז למה בהרבה בתי כנסת אנחנו לא רואים את זה? אז יכול להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהם מניחים בבית. פחות נפות, כי אנחנו צריכים להכיר את זה יותר. אפשרות אחרת, והיא נראית יותר סבירה, שעדיין חששו לשני הסברים. הסבר אחד של הגרא. הגאון מבינה פסק לא להניח רבנו תם. הוא לא צריך. הוא פסק, הוא לא הולך לאשכנזי ספרדי, הוא פסק את הפסק. הפסק שלו לא צריך להניח רבנו תם, והוא לא היה מניח רבנו תם. הגאון מבינה לא היה מניח רבנו תם. והוא נימק וכתב, מסתברא שלו בדבר הזה, אבל יכול להיות שגם כן, אני לא יודע. אבל הוא נימק וכתב, אם אנחנו נתחיל להניח גם את רבנותם, אנחנו נתחיל להניח 200 זוגות תפילין.
24 זוגות
תפילין. 24 זוגות תפילין. יש שיטות, ויש נואנסי, ויש זה, וזה לא רק רשי שימוש הרבה, גרב, רעבד ורבנותם. יש עוד הרבה שיטות, וכל קוצו של יוד, אתה יכול עכשיו לבוא וזה. זה רק מחזק לנו את הנקודה על התפילין, כמה צריך לברר בהם את הנקודה השורשית שלהם. בסדר? אז ככה כתב, אז זה אפשרות אחת. למה הרבה אנשים שלא מניחים, כי אומרים, תשמע, הגר"א פסק לא להניח, זה הושרש ככה בחוץ לארץ, זה המשיך עד ימינו, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה הסעיף ג' בשולחן ערוך, כמו שאמרנו, שהשולחן ערוך לא חילק בין נישואין או לא נישואין וכו'. הוא פשוט כתב, לא יעשה כן, אלא מי שמוחזק מפורסם בחסידות. אבל אמרנו כבר שהיום גם ערוך השולחן כותב, והרבה אחרונים כותבים שזה לא עניין של חסידות, כשזה כבר, כי זה נובע מיוערה, ויוערה כבר לא שייך, כי הרבה 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 מניחים. אני חושב שזה נכון להניח. נכון להניח. ולאט לאט.
איך להניח?
איך להניח? אז...
גם הרב עובדיה כותב שהכי טוב זה לשים שתיים, פשוט רק מפחד שהוא לא ידע מי זה, אבל אם אתה יודע שתראה שם, אתה יודע לכוון את זה שזה לא יהיה, שזה יהיה ממש מהבית.
אבל אני אגיד לכם שיש הרבה שחוקים בהכוונה לזה, אז כל אחד ילך לפי הרב שלו. שאת הרב שלו. אני חושב, אני יודעתי שלאט לאט, אם כבר זה מתפתח ויוצא החוצה, אפשר כבר להתחיל להניח שני תפילים ביחד. יש מקום בראש, יש מקום ביד, יש סופרי סתם שמניחים את זה ועושים את זה כמו שצריך. אבל כל אחד צריך לשאול את הרב שלו. זה נראה לי יותר, זה כי...
מה לגבי הזמן שהגאון מבין שבאמת היינו הולכים להניח כל השיטות, שזה נכון?
זה נכון, אבל כולם יצאו עליו על הדבר הזה. זאת אומרת, כל המקובלים יצאו עליו על הדבר הזה.
יש מסורת רק לשתיהם?
מה?
יש מסורת רק לרבי נתן ורש"י?
לפי מה שמצאנו בכל ה...
זה הארי אומר לנו, לא? שהוא אומר שדווקא רבי נתן הוא מניח...
כן, כן, הארי הקדוש.
מה הארי אומר על הסברה של הארי?
מה? לא יודע אם רע או לא, אני לא יודע. אני לא יודע אם רע או לא רע. יש לי פה, אתם רוצים שנקרא לכם את לשון הארי? הוא שלח לי אותה לפני השיעור.
רבנו תמי במעלה יותר מרשי.
מה?
רבנו
תמי
מישהו במעלה יותר
מרשי. אני לא יודע, אני לא...
אני לא זוכר במה זה בא בסדר הנחה, אבל אני אמור שזה כאילו
מראה את זה. אחרי זה אף מישהו
טוב, פה שלחו לי באמת את הסדר של ההנחה, אבל זה ברור כאילו ש... ש... שהארי הקדוש כאילו אומר להניח את שניהם ביחד, וזה... אז לא נעלה אתכם יותר מדי. אני רוצה רגע
הארי אומר דווקא
הארי אומר, כן, רשי ורבנו תם. כן, אבל גם, טוב, שימוש הרבה זאת סוגיה, אני לא נכנס אליה כרגע, זה ודאי מוזכר בספרים הקדושים. טוב, אני רוצה רגע להגיע איתכם קודם כל קצת על טעמי המצווה. לעשות טיפה יותר להיכנס פנימה. בהתחלה נתחיל קודם כל עם, עם ספר החינוך. יש הרבה 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 מה להרחיב והרבה דברים, ואין לנו הרבה זמן, אז נתחיל לרוץ. בסדר? ספר החינוך, מצווה תף, כף, א', תף, כף, ב', כותב כך. לפי שהאדם ביותו בעל חומר יימשך בהכרח אחר התאוות. זה מעסיק אותך כל היום. כל התאוות מעסיקות אותנו במשך כל היום. אנחנו צריכים איזשהו חוצץ לתאוות האלה. הזכרנו את זה קצת בהתחלה. כי כן טבע החומר לבקש את כל הנאות אליו. והערב כסוס כפרד, אין אבין. החומר מבקש את זה. אם לא שהנפש, שחננו האל יתברך, תמנענו לפי כוחה מן החטא. אז מה היה קורה לנו השם שמו? ורצה המקום לזכותנו, אנחנו עם הקדוש. עם הקודש, סליחה. וציוונו להעמיד שומרים גיבורים סביב לה. והם שנצטבו לבן נפסיק דברי תורה מפינו יומם ולילה. ושניתן ארבע ציציות בארבע כנפות כסותנו. ומזה בפתחנו, והתפילין בידינו ובראשנו. אז זה בסך הכללי על המצוות הללו. והעניין בדלת פרשיות אלו יותר מבשאר פרשיותיה של תורה. למה שמו את שמע והיה עם שמוע קדש לי ועקי ויחה. לפי שיש באלו קבלת עול מלכות שמיים ואחדות השם יתברך בעניין יציאת מצרים. כן, אז יש לנו ארבע פרשיות, אולי נסיים את ספר החינוך, שהוא מכריח אמונת חידוש העולם והשגחת האל בתחתונים. ואלו הם יסודות דת יהודית. ולכן מצטווינו להניח יסודות אלו כל היום בין עינינו והלוח ליבנו. אתה חוקק את היסודות האלה של הייחוד שמו יתברך שעניין יציאת מצרים. מה הקשר יציאת מצרים לתפילין? מה זה קשור? צריך פה טיפה יותר קשר. למה זה נכנס שם? פרשת בו, הסוגיות האלה של עניין של יציאת מצרים. מה הקשר לתפילין? כאילו, זה כתוב בפרשה של יציאת מצרים. אבל למה זה נכנס דווקא שם? עכשיו אני מבין שזה צריך להזכיר לי את יציאת מצרים, אבל אני עדיין שואל למה דווקא אתה מקפיד איתי בזה להזכיר את יציאת מצרים. גם בקידוש אני מזכיר זכר יציאת מצרים, בתפילה אני מזכיר זכר יציאת מצרים. מה הייחודיות הזאת של תפילין בהקשר של יציאת מצרים? מה זה עושה?
התאוות.
ואז מה? אתם צודקים. מדהים. ראית את זה איפשהו שזה משלך? עוד מעט תראה למי כיוונת. בסדר? רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב. מדהים. כן, אז הוא מכריח יחידו של עולם השגרת המזים, ואלו יסודות דת יהודית, וכן סבן ונניח יסודות אלו כל היום בינינו והלוח ליבנו, כי שני אלה האיברים אמרו חכמי הטבע שהם משכן השכל. ואניחנו עליהם דברים אלה לזיכרון, נתחזק בהם, נוסיף זכר בדרכי השם יתברך, ונזכה לחיי עד. עד כאן דברי ספר החינוך, דברים מחרידים על עניין התפילין. אני רוצה רגע לקרוא אתכם קצת המספר שאלות מהליקוטי הלכות. קודם כל, שאלה ראשונה, כמו שהזכרנו פה קודם, מה הקשר בין התפילין ונציאת מצרים? למה זה מזכיר נציאת מצרים? מה זה קשור? ודבר שני, אנחנו יודעים שהתפילין של יד ותפילין של ראש הם בעצם מחולקים, נכון? לא הכל מחולק. בתפילין של יד זה 4 ב-1, ותפילין של ראש זה 4, נכון? מחולק ל-4. אז למה דווקא 4? למה דווקא 4 פרשיות?
4 חושים לפנים. 4 חושים.
איזה 4 חושים?
עניים, אף,
אבל יש גם את חוש המישוש, אתה מדבר על הפנים.
מישוש זה
ביד. על הפנים.
כן,
חושים. מעניין. מעניין. אומר רבי נתן, תקשיבו טוב, התפילין הם תיקון הדעת. תיקון הדעת. למה זה תיקון הדעת? כי הם בחינת מוכין, והם בחינת תיקון הכללי, היינו תיקון הברית. התפילין קשורות לתיקון הברית. זאת אומרת, כשבא ספר החינוך ואמר לי, תקשיב, תניח את זה כנגד הלב וכנגד המוח, אתה לא מבין, זה בדיוק זה. זה בדיוק תיקון הברית, אומר לך רבי נתן. זה לא כדי רק שזה יעזור לך להתגבר. עיקרם נועד בשביל תיקון הברית. כי הם שייכים לתיקון הדעת. מה הקשר? כי תיקון הדעת הוא תיקון הברית. גם בספירות, מידת היסוד, שהיא בעצם הברית מצד האיברי הרביעה של האדם, מצד האיברים של האדם, אז יש לנו בעצם כתר, חוכמה, בינה, נקרא לזה דעת, נכון? חסד, זרוע ימין, גבורה, דורה, סמלה, פתח אליהו, בסדר? תפארת, גופה, נכון? נצח ועוד תרן שוקין, רגל ימין, רגל שמאל, יסוד, סיומה דגופה, עוד ברית קודש, בסדר? זה היסוד, זה דבר רביעה. ומלכות פה, תורה שבעל פה, קרין אלה, צריך להבין את זה, מה זה זה, אבל זה לא הזמן עכשיו. בכל מקרה, זה ממש חקוק באיברים, אתה מופיע את הספירות האלוקיות. אז אנחנו רואים שהקו האמצעי, שעובר דרך הכתר וכדרך הדעת, דרך התפארת ודרך היסוד והמלכות, גם כן, בסדר, זה בעצם אותו קו. אז יש השקה בין הפה לבין היסוד, ובין הדעת לבין היסוד. אז אומר לך, רבי נתן, שתיקון הברית קשור לדבר הזה, כי תיקון הדעת הוא תיקון הברית. ולכן כתוב לך דווקא על התפילין, למען תהיה תורת השם בפיך, בפה, כי זה אותו קו, זה אותו עיקרון. הרב קוק עוד מעט יחל לנו קצת יותר בדבר הזה. על כן עיקר התפילין עם זכירת יציאת מצרים. מה הקשר? כמו שמה שאמרת אחי, כי יציאת מצרים מבחינת תיקון הברית ותיקון הדעת. כי במצרים היה בחינת פגם הברית, פגם הדעת, כמבואר כמה פעמים. ועל כן נאמר שהיה בגלות מצרים, ויעבור עלייך ורח מתבוססת בדמייך, ואת עירום ועריה, כי היו ערומים בלי בגדים, מחמת שלא היה התיקון הכללי שהוא תיקון הבגדים. וזה שכתוב כשם בסמוך, ויעבור עליך ורח מתבוססת בדמייך, כי זה תלוי בזה, כי מחמת זה היה ערום ועריה. כי התבוססו בדמים. מחמת שהייתה מתבוססת בדמייך שהיא בחינת דם נידות. כלומר, יש בעיה מבחינת הברית. הברית מצד הקרי. הברית מצד הנידות. זה הייתה הבעיה. זה הסיבה שעם ישראל, גם לפי הספרים הקדושים, השיח הקדוש מאחיל בזה מאוד בפרשת שמות, מדהים, על, על התיקון הברית ותיקון הקרי שנעשה במצרים, ולכן סבלו 130 שנה. תגידו כמה סבלו?
210
שנה. אבל אחרי 130 שנה משה רבנו נולד. בסדר? משה רבנו נולד. והרי הקדוש כותב שזה כנגד 130 שנה שהאדם הראשון פרש מאשתו אחרי החטא. כך הוא מסביר הרי הקדוש, לא ניכנס לזה כרגע.
זה קשור ליוסף הצדיק.
זה קשור מאוד ליוסף הצדיק, בהחלט. זה קשור מאוד. זה קשור מאוד לזה שיעקב אבינו ניצב מול פרעה ואומר לו, בגיל 130, מעט ורעים היו ימיי, ולא השיגו את ימי אבותיי במי מגוריהם. אחר כך נשאר לו טוב שנים לחיות, עוד 17 שנה. בסדר? משה רבנו, המושיעם של ישראל, נולד בגיל שעם ישראל היה 130 שנה במצרים, סבל, הצליח לתקן יותר את חטא אדם הראשון. בסדר? ואז נולד מושיען של ישראל, ויצאו בגיל, שיצאו אחרי 210 שנים. כשרבנו היה בן 80 שנה, נכון? שיצא, כשעם ישראל יצא ממצרים. אז 210 פחות 80 זה 130. בסדר? אז קשור להרבה מאוד דברים שקשורים לזה. מה היה החטא שמה? אומר הרי הקדוש, כשאדם הראשון פרש משתו, למשך 130 שנה, אז יצאו לו ניצוצות של קרי. וזה היה באונס. באונס. ומכאן נכנס בעצם המושג שנקרא לקבץ ניצוצות. לקבץ ניצוצות זה בעצם הכוונה הזאת, להחזיר את כל אותן טיפות קרי בעצם לשורשן היותר יותר טהור.
נכון, זה שמכוונים בדלת, או ברוך שם, גם פוזון.
יש איזה כוונה, כן.
נשמע יסוד של המתקים?
קריאת שמה של המיטה, כן. קריאת שמה של המיטה. יש הרבה פסוקים בקריאת שמה של המיטה שעוסקים בדיוק בנקודה הזאת, לכן צריך להוסיף בפסוקים. לא נגענו בזה פעם שעברה בפסוקים האלה, אולי אני אגע בזה עכשיו קצת. בכל מקרה, אתה רואה שזה קשור ליציאת מצרים, כי יציאת מצרים, אנחנו בעצם עברנו שם צירוף אחר צירוף, נכון? איך זה, איך הקדוש ברוך הוא מדמה את זה, נכון? שממש כמו שצורפים את, את הזהב, מה יוצא ממנו? ניצוצות. כשאתה צורף. זה בעצם הביטוי. אותם ניצוצות. ולכן זה קשור, כמו שאמרנו, לדם נידות. כי זה תלוי זה מזה, כי מחמת זה היה ירום וריה, מחמת שדם נתבזו דמייך, וזה בחינת דם נידות, בחינת אדום לבושך, שהוא קלקול הבגדים. כי על ידי שנעקר אדם, מה קורה לו? הוא נעשה חלב. אז בעצם הוא מגיע לשלב של תיקון, נכון? נעקר אדם ונעשה חלב. נעקר אדם ונעשה חלב. ואז יתקנו כל הלבושים כנל, ועל כן שותים בליל יציאת מצרים 4 כוסות של יין. למה? בבחינת זכה נעשה ראש. אתה שותה את 4 כוסות של דיין, וכאילו, של יין, והופך אותם כאילו ללבן. והם 4 כוסות כנגד 4 בגדי לבן, שלבש הכהן הגדול ביום הכיפורים, שאז אדם ממש נעקר ונעשה חלב. מבחינת לסון של זהורית שמלבין אבונות בני ישראל. אז הבגדים הלבנים הם ד' דווקא 4, לאורות שנתקן אותן 4 המוחים. וכנגד זה יש 4 פרשיות של תפילין כנגד 4 בגדי לבן. מה בעצם אנחנו רואים כאן? אנחנו לא מבינים את כל העומק של דברי רבי נתן כאן. אנחנו מבינים שעכשיו זה בדיוק אותה נקודה. שאדם בעצם בחטאי הנעורים שלו בא ואולי גם פגע בברית. והתפילין מטרתם לתקן ולהפוך את אדם לחלב. ולכן יש 4 פרשיות. כנגד אותן בגדי לבן, 4 בגדי לבן, שמתוך 8 הבגדים של הכהן הגדול יש 4 בגדי לבן, שהכל יהפך להיות לבן. זה לא בן עליון, זה דבר אדיר. ולכן אתה מניח תפילין, כמו שאמרנו, זה מאוד מצטרף, הכל מתחבר ביחד. מה שאמר ספר החינוך, זה קשור לעניין התאוות, זה קשור לעניין הזה. אז פה אנחנו מדברים אולי טיפה יותר לפי רבי נתן, בשפה טיפה יותר פנימית, אבל הכל זה אותו חוט חורז. ולכן שאתה מניח תפילין, תוסיף את הכוונה הזאת, מה אכפת לך? אני באמת רוצה לתקן חטאי עבר. אני באמת רוצה שהנשמה והמוח יהיו מכוונים רק אליך, ריבונו של עולם. ואז הוא אומר דבר כזה. אם אתם זוכרים, אז אמרנו לגבי השין של התפילין, נכון? הגענו לתרי"ג מצוות, אני לא נחזור על זה כרגע, נכון? שין גימטריה 300 ועוד שין גימטריה 300 זה 600, שין יוד נון זה עוד 6, שין יוד נון זה עוד 3, ועוד שין יוד נון זה עוד 6, 606 ביחד, 3 ו-4, נכון, בקווים של השינים, יוצא לנו ביחד 613, תרי"ג מצוות שגם על הראש. בסדר, ראו כל המארץ, כי שם השם נקרא לך ורוד מלכה. פה הוא מביא עוד הסבר. זה בחינת שין של ג' רשין ושין של ד' רשין. יש של 3 ויש של 4. כי כשעשו יצרים מצרים, מבחינת גם הברית, אז 3 ועוד 4 זה 7. אז צריכו לספור 7 שבועות כנגד 7 ימים נקיים. של נידות. כי זה הכל סובב סביב הברית. הכל סובב סביב הברית. אז גם השבע האלה ביחד באים להזכיר לך את עניין גם הברית. ולכן זה 3 ו-4. שבעת ימים נקיים שנידה, כי יצאו מבחינת דם נידות כנ"ל, ועל כן הם 7. ולכן במוח יש 7 נקבים. ברא אותך הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת שבמוח שלך בפנים יש 7 נקבים, כדי להזכיר לך את התכלית הסופית. אומר רבי נתן, שתדע, כשתחקור על המוח תגיע לאיזשהו מצב כזה במדע הרפואה, תשתכלל, תחקור על המוח, תשאל למה 7 נקיים, תדע לך זה בשביל הדבר הזה. 7 נקבים.
בפנים.
בפנים, שיש לנו שתי עיניים, אוזניים, נחיריים ופה.
לא המנורה כאילו?
השבעה קנים של המנורה, כדי להעיר, מעניין. יפה. אחר כך הרב גם מדמה את זה אפילו לשבעת ימי אבלות. כאילו מה זה אבל? אבל זה כאילו מבחינת נידות, הוא כאילו סגור, הוא לא יכול לצאת. אז הוא אומר שזה כאילו בחינה, וגם הוא מתחלק, 3 ימים הראשונים, זה לא כמו הימים הבאים. זה יותר בחינת הצער, אז הוא מקשר את זה לזה. לכן יש לך 3 בצד אחד ו-4 בצד אחר, ולא חילק את זה ל-5 ו-2. כאילו זה אותו דבטון.
וזה החילוק של
ה-3 ימים לבכי?
לא, בשין.
אה?
בשין.
יש שין עם 4 קווים ושין עם 3 קווים. 3 קווים בצד שמאל כמדומני ו-4 בצד ימין. תסתכל על השין בצילין של ראש.
מה זה בלמר השבע הזה? גם של המוח?
אז הוא אומר שזה כאילו כנגד 7 נקיים. צריך לתקן את הפגם הברית. בצד הנשי זה בא לידי ביטוי בדם נידות. 7 נקיים. זה אותו עיקרון. שעם ישראל ספר 7 שבועות לפני שהוא קיבל בעצם את התורה. אתה רואה, רציתי להראות לך רק איך, את הקשר הזה בין הפשט של ההלכה לבין הפנימיות של טעמי המצוות של ספר החינוך. עכשיו בא רבי נתן ואומר לך ככה, זה... טוב, למה אני מניח את התפילין לפני התפילה? הוא ממשיך רבי נתן וכותב, והנה מכל הנעל שתפילין הם בחינת תיקון הכללי, שהוא תיקון הברית, ועיקר תיקון הברית הוא על ידי שלמות לשון הקודש, נמצא שעל ידם להתקן הדיבור שמודים ומשבחים להשם יתברך, זה מבחינת שלמות לשון הקודש. לכן תשים את זה לפני התפילה, כי שם אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה בא לתיקון, אז תתפלל. הלאה, הוא ממשיך ושואל, למה דווקא התפילים מבעלי חיים? איזה אור הכי טוב? איזה בהמה? גסה או דקה? גסה. אתה יכול מעוף, אתה יכול מחיה, אתה יכול, זה פשט, שולחן ארוך, אתה יכול מבהמה דקה ואתה יכול מבהמה גסה. הכי טוב זה בהמה גסה. נשמע לכם הגיוני? תיכנסו רגע טיפה יותר פנימה, כן? למה זה הכי טוב? בהמה גסה היה הכי טוב.
חטא העגל. הכי.
זאת אומרת, הקשר של חטא העגל. מעניין, מה אתה אומר?
גם מהכי חומריות, סתם
כתבים את הקצירים. יפה מאוד, שימו לב.
80 שנה כל הצילים היו בהמה.
נכון. נכון. מה זה מעיד? לפני 80 שנה כל התפילין היו בהמה דקה. לא היה בה נמצא, זה היה יותר יקר, והיה קשה יותר לאבד את זה, אתה צריך יותר, נו, אתה צודק.
וגם זה יהיה רבה, אבל. כי מי שישי כסף לדבר הזה ולא ללחם לילדים שלו, זה
אומר שזה חשוב. מעניין. אבל מה זה מעיד? זה מעיד שאנחנו קרובים יותר לתקן, כי בוא נשים לב למה הכי טוב שיהיה אור בהמה דקה. וזהו בחינת תפילין של אור בהמה וחייו העוף. כי האהבות הנפולות הנעל, כן, של התאהבות וכו', הם מבחינת האהבות הבהמיות. מה זה, כשאתה ממשך למידה חומרית, מה זה אומר? זה מידה בהמית. זה מידה בהמית. שגם הם יש להם תאהבות אלו. ועל כן, מהם דווקא אנחנו עושים את התפילין. דהיינו, שאנחנו מעלים אותם, הרב קוק נוגע בזה גם כן הרבה, כן? שאנחנו מעלים אותם ומקדשים אותם בקדושת התפילין. כי צריך לאבד את התפילין לשמה. וצריך שיאמר בפה שעושה לשם קדושת תפילין כבר מתחילת העיבוד שלהם. ועל ידי זה אור הנקודה הקדושה מאיר לבחינת האבות הנפולות שהם בחינת הבהמיות דהיינו לאור הנעל, ואזי חוזרים אל הקדושה, ואז נעשה מאור בהמה וחיה תפילין שהם קודש, כי חוזרים אל הנקודה הקדושה שהיא בחינת קודש. זה הנקודה. דרך אגב, כדי להבין את ה... אפילו הזכרנו את קריאת שמע שעל המיטה, נכון? אמרנו שהמספר 7 הוא בעצם מבטא את הפגם של הנידה, נכון? צריך 7 נקיים, 7 שבועות, נכון? אפילו בקריאת שמע שעל המיטה אנחנו אומרים את זה. מה אנחנו אומרים בקריאת שמע שעל המיטה? מוסיפים פסוק. איזה פסוק קשור לזה? גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. מי אומר את זה בקריאת שמע שעל המיטה? אז הוסיפו את זה נראה לי בספרים באמת? זה נראה לי בשים שלום זה כן מופיע, מוסיפים את זה. אבל למה גד? זה ג' וד', זה בהקשר הזה. גם הרמת ואלי מביא שהוא היה מאוד 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 קשור להקשרים של יוסף הצדיק, והוא בעצם עזר לתקן את היסוד, ולכן זה הברכה שברך אותו יעקב אבינו. טוב, אני רוצה רגע לגעת בנקודה קטנה, נקודה חשובה. יש עוד הרבה דברים, כן, אבל אולי אנחנו נעצור כאן. שני דברים. קודם כל צריך לדעת שהלוחמים של בר כוכבה הם לוחמים עם תפילין. זה כתוב מפורש בגמרא, כתוב בגמרא במסכת גיטין,
גם בעזה.
כן. אמר רבי ברכן, אמר רבי יוחנן, 40 שאה קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר. 40 שאה קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר. זה אומר שזה מספר עצום, זה אומר שהיו כולם נלחמו תפילין. בסדר? לאט לאט ככל שעובר הזמן אנחנו יותר נחשפים לזה. פעם רבי יהושע בן שושן, מה שהזכרת לאמר, אז יש עליו הקלטה של בערך 13 דקות שהוא מתאר איך הוא ניצח את המצרים בתעלה. 100 מצרים באו נגדו, 100 מצרים באו נגדו, והוא ועוד אחד עמדו מולם, והם פחדו פחד מוות, הם פשוט נוססו אותם. פחדו, לא ידעו מה לעשות. ראו שם השם נקרא לך, הוא היה הולך עם התפילין, היה לו חור בכסדה, למקום של התפילין, היה הולך, מתפלל מקובל אלוקים גדול, רבי יהושע בן שושן, הרב ששון מזכיר אותו הרבה, הרב בן ששון, והוא היה לו חור בכזה של הכסדה, היה סתם איזה שם את התפילין שלו, היה בכסדה, כולו זה, הולך, צריך להיזהר, אבל בקטע של התפילין, אף אחד לא אמירה. בקיצור, היה הולך, היה הורג מאות, 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 מאות מצרים, ככה, בתעלה, היה פשוט פלפליים, אני נלחם כל הזמן עם התפילין. המלחמה פה, שמענו גם על הרבה כאלה. הרבה, הרבה, הרבה כאלה שגם כן נלחמו עם תפילין. אני לא יודע, גם אתם נלחמתם עם תפילין?
לא כל פשיטה, היינו, הפשיטה זו מתחילות בעבור וחצי בבוקר, 5 בבוקר. עכשיו עולה מול שחר, עכשיו 6 דקות, אני עם תפילין ובורקל.
אבל לא בושים בית עם תפילין.
לא, זה מדהים, מדהים, מדהים.
אני, לפחות אני יכול להגיד על החבר'ה של הנמר שלנו, קבוע, בזנתי, איך 3 דקות, שתי כבר, אתם כבר מניחים.
יאללה, כל הכבוד, איזה זכות.
אתה רוצה, אתה לא יודע מה זה, נכון, הכל טוב.
איזה זכות גדולה.
זה היה בצבא.
אני מאחל לכם שתחזרו לזה בעזרת השם, אנחנו נפרק אותם לחתיכות את אויבינו. תחזרו לזה בעזרת השם. רגע, אני רק רוצה להגיד משהו קטן לגבי התפילין. הרב עושה עבודת קודש לגבי התפילין, עבודה מאוד 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 ארוכה. הוא כתב ספר שלם על התפילין, כן, המשפר, וממש מרחיב בזה מאוד. הרב זצל, הרב קוק, גם לרב חרלאפ יש ממש הרבה על התפילין. אבל אני רוצה רגע לגעת בנקודה חשובה שמזכיר לנו הרב קוק, ובזה אנחנו נסיים. יש הרבה מה להרחיב, אבל בגדול הרב קוק כותב שיש במצוות התפילין שתי מצוות מאוד מאוד חשובות. אחד זו מצוות ההנחה, שתיים זה מצוות ההישארות של התפילין עליך. אומרים לך גם אחרי התפילה תישאר קצת עם התפילין, בסדר? ובעצם הוא מסביר שזה חקוק לנו ממש בפרשיות עצמן של התפילין. כי הפרשיות של התפילין בעצם הן מחולקות, נגיד שמע והאם שמוע, מה זה? זה עול מלכות שמיים, זה עול מצוות, זה התארות הדלתת, אתה פועל, אומר הרב קוק, אתה בעצם עושה, כן? וזה בא לידי ביטוי גם במילים עצמם. יש לך ציווי, וקשר טעם לאות על ידיך והיו תותפות בעיניך, או וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו תותפות בעיניכם. יש כאן ציווי, אתה צריך לעשות, אתה פועל והקדושה באה עליך בעקבות הדבר הזה. ובשתי הפרשיות האחרות זה יותר שהאדם הוא סביל, כן? והוא בעצם מקבל את השפע מריבונו של עולם, אומר הרב זצ"ל, ולכן זה גם בא לידי ביטוי במילים עצמם. למשל בקדש לי כל בחור והיה כביחה, אז כתוב בקדש לי כל בחור והיה לך להיות על ידך וזיכרון בעיניך, אתה לא פועל, אתה לא עושה פעולה. או למשל והיה כביחה, כתוב והיה להיות על ידך ושותפות בעיניך, בסדר? אתה סביל ואתה מקבל את הכל. זה הפרשיות, הפרשיות ששמע והם שמוע מציינות מה שאמרנו, השולחן ערוך לכוון ייחוד השם ויציאת מצרים. אז שמע והם שמוע זה הולך כנגד מה? כנגד ייחוד השם, נכון, ייחוד השם, האדם פועל, אתה יחד שמו של הקדוש ברוך הוא. וביציאת מצרים זה אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אחר, אתה סביל, אתה לא עושה כלום, אתה מקבל את השפע מלמעלה. והקדוש ברוך הוא אומר, אף אחד שלא יתערב, אני פועל פה, אני לא צריך שתראו, אל תעשו כלום, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, כנסו למים, הכל יהיה בסדר. בסדר? זה שתי הפרשיות של והיה לך להיות על ידך וזיכרון בעיניך וכולי, של קדש לי כל בחור והיה כביחה. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, כי הרב קוק מאוד 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 מבליט את הנקודה הזאת של מצידנו ומצידו יתברך בכל ההקשרים של התפילין. כמובן הוא מעריך מאוד 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 ולא יכולנו להביא את הכל, אבל השתדלתי כהרגלנו בקודש גם לגעת בתחילת הדרך ברב חרלאפ הקשרים השונים של התפילין, וגם אחר כך ככה לגעת בעוד נקודות. יש המון 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 מה להרחיב בדברים האלה, אבל אני חושב שאנחנו נעצור כאן. בעזרת השם בשבוע הבא ניגע ב נושא אחר. עוד לא הכנתי.